התחלנו בשבוע שעבר את סוגיית האותיות, ובעצם מה שראינו שאנחנו מחפשים את המקור שבהסתעפות. אנחנו מחפשים את אותם העקרונות, הערכים והאמיתות שיצאו מנפש התינוקות, שהם בחינת פני משה ולא פני יהושע. פני משה כפני חמה, שהוא המקור של האור שממנו מסתעפו. כל הופעת האור תסתעף מתוך הקרניים האלה אל פני יהושע. לכן אמרו חכמים לרבי יהושע בן לוי, באו התינוקות היום לבית המדרש ואמרו דברים שאפילו בימיו של יהושע בן נון לא שמענו כמותם, לא נאמרו כמותם. שאם אנחנו נסכם שוב במשפט אחד, אנחנו מחפשים את המקורי בהסתעפותי, את הסיבה עוד לפני התוצאה, את הכלל עוד לפני הפרטים. אז זאת הגדרה מאוד כוללת ומאוד עקרונית, והיום אנחנו בשעה טובה מתחילים לעבוד לפי סדר האותיות של א' ב', איך כל אות רומזת למילה, או יותר נכון לתוכן או לערך, שהוא בעצם ערך מקורי, ערך עקרוני, שממנו בעצם הדברים ילכו והתפשטו, ילכו והסתעפו. אז אנחנו מתחילים ב-א', אמרו התינוקות, א' ב', א' בינה. אומר רש"י, א' ב', א' בינה, א' ב', למד תורה. טוב, למד תורה. שתי מילים מאוד כלליות, שאנחנו נצטרך להעמיק בהן. אומר הרב, בפסקה י' ב', אין היה שבת ב', עמוד 250, פסקה י' ב'. א' ב', א' בינה. מצאת? א' ב', א' בינה. בואו נקרא את כל הפסקה. יסוד הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר. כלומר, לא מתוך ההסתכלות הבהירה הראשונה לבנה, לבדה, שהיא באה רק מתוך, שהיא באה מתוך הברק הרוחני של ההופעה העליונה, עצם יסוד החוכמה, אלא מתוך השיפוט האדרגי, הבא מתוך ניתוח הגיוני של הוצאה דבר מדבר, מושכל ממושכל, ומשפט ממשפט. אבל, מאחר שהמהות העצמית של התולדה המושכלת, מוכרחת היא להיות הולכת וכהה, על ידי התרחקותה ממקורה, על כן מוכרח הדבר שלא יעמוד המושכל במצב המורד שלו, אלא שאחר שהובא לנו בגילויו על ידי הסידור ההדרגי, חוזר הוא ומחדש את תורו על ידי השבתו למקור מוצאו, לראשית החוכמה, להאלף, האלפה, המקורית לגבי ערך ההבנה ההדרגית. ובאו ילדי פה לאלה בכישרונם העצמי בפני חמה שלהם, להורות שאנחנו נלמד מסדר הביטוי של א' ב', לאלף את הבינה. להוסיף לה עצמה מצמיחת מקורה. א' בינה. טוב. בואו נתחיל קודם כל בדברים הפשוטים. רש"י אומר שתי מילים, א' בינה למד תורה. דברים פשוטים לכאורה, שאם אנחנו מאמינים שיסתכל באורייתא וברא אלמה, אם כן כל הביטויים של האלמה שמופיעים בעולם שלנו, החל מחיי היחיד וחיי הציבור, והמשך בכל הכוחות וכל הכישרונות וכל היצרים וכל המהלכים ההיסטוריים וכו' וכו'. אם אנחנו מאמינים שכל זה, זה בעצם מקורו בתורה, אז כשאדם לומד תורה, הוא בעצם לומד את, אם אפשר לומר, את הגרעיניות שממנה מופיעה המציאות. ממנה הופיעה, מופיעה ותופיעה המציאות. אם כן, למה למד תורה? כי הכל מתחיל בתורה. הסתכל באורייתא וברא אלמא. אז אם אדם רוצה לגשת נכון אל המציאות של העולם שלנו, נתחבר לבינה נמונה רגע, שהיא מופיעה בשני הממדים של היסטוריה וטבע, זמן ומקום, אז הסתכל באורייתא וברא את העולם. אנחנו נצטרך ללמוד תורה כדי לזהות את עקרונות, את הערכים, את הסיבות, את הכללים שמכוחם נברא העולם, וממילא נוכל לגשת את כל פרטי ההסתעפות כפי שהם מופיעים בעולם שלנו. אם כן, א' בינה למד תורה, כי התורה היא בעצם הכלל המקורי שממנו הסתעפו הפרטים שנקראים העולם. בסדר, זאת הבנה פשוטה. אבל הרב כאן, מי ששם לב, מעמיק את זה יותר. בואו נקרא שוב. יסוד הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר. נקרא עוד שורה אחת, או עוד משפט אחד. כלומר, לא מתוך ההסתכלות הבהירה הראשונה לבדה, שהיא באה מתוך הברק הרוחני של ההופעה העליונה, עצם יסוד החוכמה, אלא מתוך השיפוט ההדרגי, הבא מתוך ניתוח הגיוני של הוצאה דבר מדבר, מושכל ממושכל, ומשפט ממשפט. אנחנו מכירים שלושה ממדים. חוכמה, בינה ודעת. כאן אנחנו מדברים על בינה, א' בינה. אמנם א' מלשון אולפן, כמו שרש"י אומר, למד, אז לכאורה אנחנו מתחילים בחוכמה, אבל חוכמה בינה. א' בינה, א' אולפן, ב' בינה, חוכמה בינה. דעת זה ההמשך. דעת זה התוצאה של א' ושל ב', של האולפן ושל הבינה, של החוכמה ושל הבינה. אז קודם כל בואו ננסה להגדיר הגדרות. מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? קודם כל, אולי ניקח איזשהו מקור שאנחנו מכירים אותו כולנו, שרק כדי קצת לגרות את התיאבון. הברכה הראשונה שאנחנו מתכוונים, מתפללים עליה בתפילה, והיא ברכת, הברכה הראשונה שהיא ברכת הבקשה, אחת מברכות הבקשה, היא ברכת הדעת. ושם אנחנו אומרים כך, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. אם כן, אתה חונן לאדם דעת, אחד הפירושים, אתה חונן לאדם הראשון דעת. ומלמד לאנוש, אנוש הוא נכדו של אדם הראשון, בינה. חוננו מאיתך, מה איתנו? חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם, אנחנו רוצים לחזור למדרגה של אדם הראשון, חונן הדעת. בואו נפתח את זה רגע ממקום אחר. לגבי חוכמה, לא מצאנו הבדל בין זכר לנקבה. לא מצאנו שחכמים בגמרא או במדרש מעדיפים או מעצימים את הזכר על פני הנקבה, את הנקבה על פני הזכר, ביחס לחוכמה. ביחס לבינה, מצאנו יתרון דווקא לאישה, לנקבה. שנאמר, ויבן השם את הצלע, חכמים אמרו, מכאן שנתן בינה יתרה באישה. אם כן, ביחס לבינה, יש יתרון לאישה. ביחס לדעת, נשים דעתן קלה עליהן, אמרה הגמרא מסכת שבת. אם כן, חוכמה אין הפרש, בינה יתרון לאישה, דעת יתרון לאיש. אם כן, ראשי תיבות חב"ד, חוכמה בינה דעת, יש הבדל בין חוכמה בינה ודעת. אם כן, אדם הראשון היה במדרגת הדעת, שאנחנו לא יודעים מה זה, תכף נראה. אנוש, דור שלישי, ירד למדרגת בינה כנראה. אנחנו כבר ירדנו למדרגת חוכמה, ואנחנו שואפים לחזור אל הדעת. מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? נתחיל הגדרות ראשוניות ואחרי זה ננסה יותר לדייק אותה. חוכמה. חוכמה זה הכרת דבר. למשל, אני יודע שהכוס הזו, שיש בתוכה נוזל בצבע שקוף, הנקרא נוזל קר בצבע שקוף, הכוס הזאת נקראת כוס המכילה מים קרים. הגדרה ראשונה, פשוטה, אפילו הייתי אומר שטחית לגמרי. אני לא אשמדע כדי להגיד בדיוק איך זה מורכב, מה זה מורכב, מה החלקים, אבל חוכמה זה הכרת דבר. הכרה שכלית ראשונה. עכשיו, לכל חוכמה יש איזושהי סיבה. יש איזושהי סיבה שקדמה לה. למשל, אריסטו אמר, והרמב"ם ציטט אותו, מה ההגדרה של אדם חכם? אמר אריסטו, חכם היודע דבר בסיבותיו. אדם שיודע סיבות של דבר יוכל להיקרא אדם חכם. כמה סיבות יש לכל דבר? אמר אריסטו, 4 סיבות. קודם כל, סיבת החומר. מאיזה חומר זה עשוי? ב' סיבת הפועל. מי פעל את החומר הזה? תכף ניתן דוגמה. ג' סיבת הצורה. מה הצורה, התואר החיצוני של הדבר הזה? ד' סיבת התכלית. מה המטרה שלמענה זה נעשה? למשל, יש כאן סטנדר. סיבת החומר, עץ. סיבת הפועל, רובן הנגר. צורה, מלבן, נגיד. ותכלית, לשים עליו את הדף בזווית שיהיה יותר נוח לקריאה. אמר אריסטו, אם אני יודע 4 תשובות ל4 שאלות, מאיזה חומר זה עשוי? מי עשה אותו? מה צורתו החיצונית? לאיזה מטרה? לאיזו מטרה? אני נקרא אדם חכם. היודע דבר בסיבותיו. אמר אריסטו עוד משהו, שלכל אחת מארבעת הסיבות, יש סיבות קרובות וסיבות רחוקות. למשל, סיבת הפועל, מי פעל את הסטנדר? מה אמרנו מקודם? יוסי הנגר? רובן הנגר. כן, אבל לפני שרובן הנגר פעל את הסטנדר הזה שהגיע אליו, אותם עצים שהגיעו אליו לנגריה, היה זה נהג הסעית שהביא את כל העצים האלה מהיער, ונגיד שקוראים לו שמעון. ולפני ששמעון יכל להביא את העצים האלה מהיער, היה מישהו שקרת אותם ביער, נקרא לו לוי. אם כן, סיבת הפועל הרחוקה, כלומר הכי קרובה לתוצאה, זה רובן. סיבת הפועל הרחוקה, כלומר יותר רחוקה מהתוצאה, יותר קרובה לסיבה, זה לוי. אם כן, כל אחת מארבעת הסיבות, יש לו סיבות קרובות וסיבות רחוקות. ניקח דוגמה שמוזכרת בספרים, משל למה הדבר דומה. נגיד, הייתה רוח חזקה, והיא העיפה ענף אחד מעץ, והענף הזה עף על גדר, והענף הזה שבר אבן מאבני הגדר, ואבן מהגדר עפה ושברה את אצבע את האצבע של יוסי. סיבת הפועל. אז מי שעבר את האצבע של יוסי, סיבה רחוקה? הרוח. סיבה קרובה? האבן. בסדר? אם כן, כל אחד מאיתנו, אם כן, כל דבר, סליחה, יש לו ארבע סיבות. סיבות קרובות, סיבות רחוקות, של אחת מארבעת הסיבות. סיבת החומר, סיבת הפועל, סיבת הצורה, סיבת התכלית. עד לכאן לשונו של אריסטו. שהחכם היודע דבר בסיבותיו. הרמב״ם יוצא נגדו, אתה מסכים מה שאמרנו עכשיו, אבל הוא אומר שיש סיבת הסיבות. מי ברא את החומר, מי הוא הפועל, וכו' וכו'. בכל אופן, אם כן, חכם זה לא רק אדם שיודע להגיד מה, אלא יודע גם להגיד למה. זה נקרא בינה. להבין, ולא רק להחכים, זה לדעת את הסיבה של כל דבר. ב', כשאני מבין את הסיבה של כל דבר, אני גם מבין את ההשלכה. מה שנקרא להבין דבר מתוך דבר. אם אני רואה דבר כפי שהוא, ואני לא יודע מה סיבתו, אני גם לא יודע לאיזה תוצאה זה יביא אותי, או לאן זה יתקדם או יתפתח. אבל אם אני יודע את הסיבה של כל דבר, אני גם אמור להבין את התוצאה. אם כן, להבין ממד ראשון, בינה, קודם כל להבין את הסיבה, ב', להבין או להכיר את ההשלכות, את התוצאות. ג', לא רק אם אדם שייך למדרגת בינה, הוא יודע את הסיבה ויודע את ההשלכות, הוא גם יודע לחלק את החילוק בין הזוויות השונות של אותו דבר. לכן המילה בינה נקראת בן. המילה בינה, השורש שלה זה בן. אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל. בינה זה מלשון בן, הבחנה. אני יודע להבחין. אם כן, בינה כוללת באופן כללי שלושה חלקים. סיבה, תוצאה, ונקרא לזה חילוק. היכולת לחלק. כשאדם לומד משהו, והוא יודע אותו בגולמיותו במבט ראשוני, זה נקרא חוכמה. כשאדם יודע לזהות את הסיבה, וממילא הוא מבין את ההשלכות, וממילא יודע לחלק חילוקים, זה נקרא בינה. זה כבר לימוד הרבה יותר מעמיק. חכמים אמרו שלאישה יש בינה יתרה. יש לה יכולת לא רק לדעת את הדבר בחיצוניותו, אלא להכיר את סיבתו, ולהסיק מסקנות, ולדעת לחלק חילוקים. לכן אני לא צוחק מה שאולך להגיד עכשיו. אחד המשפטים שבעל שומע יותר מכל מאשתו, הם, הרי אני כבר אמרתי לך את זה מזמן. איך ידעת? בינה. בינה יתרה באישה. לא חייב להיות שזה עובר דווקא הפונקציה של השכל. יש איזושהי אינטואיציה מאוד עמוקה, מאוד פנימית, שיודעת להבחין שורש דבר, ממילא להסיק מסקנה, לראות כבר כמה שלבים קדימה, ולדעת לחלק את החילוקים. אנחנו בני אדם מן זכר, קצת קשה לנו עם הכישרון הזה. אין לנו כך את הכישרון הזה. דעת, זה כבר, כמו שאומר נפשך, אם כל דעת זה לשון חיבור, דעת זה כבר שייכות. אני יודע אינפורמציה X, אני יודע את סיבתה, את תוצאתה, השלכותיה ואת החילוקים השונים שמרכיבים את אותה אינפורמציה, את הזוויות השונות שלה, וממילא, אם אני ממשיך הלאה מחוכמה ובינה, אני מגיע לדעת, שדעת זה כבר השייכות הפנימית שלי. דעת זה כבר הוודאות. עץ הדעת, טוב ורע. עץ המחבר, טוב ורע. דעת לשון חיבור, אומר נפשי חיים. אישה בתולה ואיש לא ידעה. ואדם ידע את חווה אשתו. אם כן, דעה זה לשון חיבור. לכן הגמרא שם במסכת שבת מדויקת לגמרי. המקור לביטוי נשים דעתן קלה, הוא כשרשבי אמר מה שאמר על אומות העולם, ועד הוציאו עליו גזר דין מוות, וברך של הראשון לבית הכנסת עם בנו רבי אלעזר, באיזשהו שלב רשבי פחד שאשתו, אמא של רבי אלעזר, תגלה איפה הם נמצאים לרומאים. ואז הוא אומר לבנו, נשים דעתן קלה, שמה יענו את אמא, רומאים יענו את אמא, והיא תגלה איפה אנחנו נמצאים, ואז הם בחו למערה. אם כן, מה זה בעצם נשים דעתן קלה? זה בכלל לא קשור ליכולת למידה, לאינטליגנציה, להעמקה של דבר, להכרת ההשלכות. זה בכלל לא קשור לזה. אלא דעה במובן הזה של חכמים, הכוונה, למרות שאמא יודעת בשכל. נגיד את זה במילים שלהם. למרות שאמא חכמה ומבינה, ומכוח זה ברור לה, שאסור לה לגלות איפה אנחנו נמצאים. כי אם אנחנו נגלות איפה אנחנו נמצאים, זה חס ושלום יכול להסתיים במוות. אולי היא לא תעמוד בלחצים. אם כן, נשים דעתן קלה, דעה לשון חיבור, עץ הדעת ואדם ידע וכו'. אם כן, אישה, למרות שהיא שייכת שכלית, בין ברמת החוכמה, בין ברמת הבינה, ומעבר לזה, ברמה הפנימית יותר, לדבר מסוים, החיבור הפנימי שלה אל הדבר הזה, באופן מוחלט, באופן ודאי, כמו פה למשל, שלא תגלה איפה הם נמצאים, החיבור הזה הוא לא ודאי. במילים אחות, אני אומר את זה בשפה של היום, אישה היא הרבה יותר נתונה ללחצים ולשינויים מאשר איש. לכן נשים דעתן קלה עליהם, זה בכלל לא קשור לרמת אינטליגנציה, יכולת הלמידה, תואר שלישי באוניברסיטה, זה בכלל לא קשור. נשים דעתן קלה עליהן, זה השייכות הוודאית לאותו הדבר. זה משהו הרבה יותר פנימי, שאליו אני שייך, ושום דבר לא יזיז אותי מזה. לכן, אדם הראשון היה במדרגת הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, במדרגת הדעת. אתה חונן לאדם דעת. זה היה אידיאל. איזה מין ודאות בקשר של בין בורא לנברא. בקשר שהאלוהים מתגלה דרך בני אדם. זה היה מוחלט. אתה חונן לאדם הראשון דעת. אבל דור אנוש, כמו שאומר הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, התחילו כבר לברר, רגע, מי אמר שיש אלוהים? ואז הרמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה פרק א', מדבר על זה. בדור אנוש טעו בני אדם טעות גדול. והוא מתחיל לפרט, התחילו לעשות חשבונות שכליים. אם הקדוש ברוך הוא ברא שמשים, והשמשים האלה משמשים אותו למשל כמו השמש והירח, אז אם כן אלוהים אוהב את השמשים האלה, חפץ בשמשים האלה, צריך לכבד את השמשים כמו שמכבדים את אלוהים, עד שבסוף שכחו את אלוהים וכיבדו את השמשים, הגיעו לעבודה זרה. לא ניכנס עכשיו לכל הלכות עבודה זרה. אם כן, מכוח הבינה, הכרת הדבר, סיבתו, והשלכת ההשלכות והחילוקים השונים שבזוויות השונות שבאותו נושא, הגיעו לעבודה זרה. אם כן, האדם הראשון היה במדרגת הדעת. דור שלישי, המין האנושי, ירד למדרגת בינה. אתה חונן לאדם הראשון דעת, הוא מלמד לאנוש, נכדו של אדם הראשון, בינה. לכן, דרך אגב, האדם הראשון הוא במדרגת חונן, חנינה, מתנה, מתנת חינה. אדם, אבל אנוש, דור שלישי, זה כבר מלמד. זה כבר, השכל פה נכנס לעניינים. השכל האנושי, הסובייקטיבי, עם כל מה שיש לו להגיד, אין לו להגיד. כל מה שהוא מבין, הוא לא מבין, כל הקושיות שלו. הנה, מכוח הקושייה הגיעו לעבוד הזרה. אם כן, אתה חונן לאדם דעת. הוא מלמד לאנוש בינה. איפה אנחנו? חוננו מאיתך. חוכמה אפילו חסר לנו. קל וחומר בינה. קל וחומר דעת. לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף? ברוך אתה השם, חונן הדעת. בואו נדבר במושגים של מכון מאיר. כל אחד מאיתנו הגיע לפה כדי להיות חבדניק במובן הזה של הדברים. אנחנו רוצים להיות חבד. חוכמה, בינה, דעת. אנחנו רוצים להיות אנשים שמבינים, או יותר נכון, שלומדים תכנים. הלימוד הזה יהיה כל כך עמוק, עד כדי כך שנכיר את סיבותיו, נבין את השלכותיו, נדע את החילוקים השונים שבאותו דבר, ובסופו של דבר נהיה מחוברים לאותו דבר כקשר של חיים, כקשר של חיות, של הופעת חיים, ולא איזה ידיעה אינפורמטיבית, שכלית, יבשה שעומדת באיזה תא במוח. מחכה לאיזה קריאה. לכן אנחנו באנו לעבור את התהליך של חוכמה בינה ודעת. אומרים התינוקות, הדבר הראשון שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה האות א'. מה זה האות א'? א', אולפן, למידה, חוכמה. השכל זה הכלי הראשון שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, שאנחנו דרכו יכולים להיפגש באופן מסוים כמובן עם ריבונו של עולם. אבל יש סכנה גדולה אם אנחנו לא יודעים לחלק את החילוקים השונים, או להכיר את הסיבות, להבין את ההשלכות, את התוצאות, ולחלק את החילוקים השונים. אם אנחנו נתקעים בחוכמה, ולא מגיעים לבינה, אנחנו בבעיה. מצד שני, להפך. אם אנחנו מגיעים אל הבינה, ולא חוזרים אל החוכמה הראשונה, שמנה הכל מתחיל, גם אז אנחנו בבעיה. אז נכון שהכל מתחיל בשכל, אבל יש סיבה שהיא קודמת לחוכמה. יש בינה שהיא קודמת לאלף. אבל מצד שני, יש אלף שהיא קודמת לבינה. אפשר יותר מזה טיפה לפני השאלות? יותר מזה. חזל אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ב'. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מספר המדרש שהאות א' מאוד נעלבה. באה האות א' לריבונו של עולם, אומרת לו, מה איתי? מה עם האות א'? למה התחלת בראשית באות ב'? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, אני שומר אותך לאנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם כן, בריאת עולם הטבע ב', בריאת עולם הרוח נקרא לו, שהוא מקור עולם הטבע, א', בראשית ברא אלוהים עולם הטבע, עוד ב', אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו', האות א'. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. חז"ל אומרים במדרש חז"ל אמרו במדרש שאחד ההבדלים בין האות ב' לאות א', שהאות ב' חסומה מכל הכיוונים, מלמעלה היא חסומה, הנה הגבול, מלמטה היא חסומה, מאחורה היא חסומה, יש לה צ'ופצ'יק, תכף נגיע אליו, רק מכאן ולהבא. לעומת זאת האות א', היא פתוחה מכל הכיוונים, היא פתוחה מלמעלה, מלמטה ומהצדדים. מה זה אומר? בעולם הטבע אנחנו מכאן ולהבא. יכולת ההבחנה שלנו, של הכרת הסיבה, וממילא הכרת ההשלכות, וממילא החילוקים השונים, זה רק מכאן ולהבא. האדם לא יכול להתחבר, כמשל, אל האות א', אל המשמעות שהיא אינסוף האלוהי. אל אנוכי השם לא איך, אמר הזוהר, אנוכי, אנא, נפשי, כתבית יעבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי. אנא, אנוכי, א', אנא. אני, הקדוש ברוך הוא בעצמו. לאות א' אין לנו חיבור. אנחנו לא יודעים לדעת מה למעלה, מה למטה, מה לפני. אנחנו יודעים מכאן ולהבא. זה הבינה. זה השכל שלנו שנכנס לתמונה, והוא יודע לנתח ולהבין, לחקור את הסיבות, להבין את התוצאות ולדעת את החילוקים השונים בדרך. בסדר? נשאל השואל, רגע, רגע, אז אם ככה יש גם את האות כף. מה ההבדל בין האות כף לאות בק? הצ'ופצ'יק של הקומקום שנמצא פה. מה זה הצ'ופצ'יק הזה? זה בא לומר, אומר המדרש, שיש איזושהי הקדמה, איזושהי הכנה, איזושהי מקוריות ראשונה, שהיא חסומה בפנינו. ואותה אנחנו לא יכולים להשיג, אבל אנחנו יודעים שהיא קיימת. במילים אחרות, הצ'ופצ'יק הזה של האות ב' זה בעצם האות
א',
שמורכבת משני יהודים הפוכים בבב. אבל נעזור רגע את זה, כי אנחנו לא אמרנו, לא לומדים צורת האותיות. אם כן, הצ'ופצ'יק הזה זה איזושהי הכרה ראשונה שמצד האמת אנחנו מתפתחים יותר לפני חוכמה, איזושהי הכרה רוחנית, נשמתית, אלוקית, עליונה, שהיא קודמת אל הכל. אז האלף זה אולפן, זה למד. ההתחלה מצד האדם היא מתחילה בלמידה. הלמידה מצד האדם צריכה להגיע אל הבינה, אבל מצד האמת האלף של האדם, כבר נדייק את זה ברב המפת הראשון, האלף של האדם, האולפן, הלמידה שלו, היא באה ממקום הרבה יותר עמוק מאשר השכל. מה זה הרבה שזה? בחוץ?
בחוץ.
בחוץ.
אז אולי אפשר לבקש ישק.
אם כן, אנחנו חיים בעולם של חוכמה, שזה א', ובעולם של בינה, שזה ב', עד שאנחנו רוצים להגיע אל הדעת. אבל הדעת, מצד האמת, היא לפני החוכמה והבינה. לכן, מי שמכיר, אנחנו לא שונות קבלה, אז יש חוכמה, בינה ודעת, שהיא הסיכום של החוכמה והבינה. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע למעלה, מה יש למעלה? יתר, חוכמה בינה. אם כן, השלישייה הזו, היא בעצם מתגלה בשלישייה הזו. אם כן, מה שאנחנו קולטים כדעת, שזה חוכמה מכוחה בינה ומכוחה דעת, זה מתחיל מאיזשהו מקום יותר עליון, קטע חוכמה בינה. אנחנו לא יודעים קבלה. כל זה רק בשביל להסביר את המשפט הראשון של הרב. אז האדם מתחיל את החיים שלו, בואו נדבר פשוט, האדם מתחיל את החיים שלו בלמידה. אני רוצה ללמוד, השכל זה הכלי שאני איתו צריך להתבדש עם החיים. אמרו התינוקות, אם אתה רוצה לפגוש את אלוהים, לך קודם כל את השכל שלך. א' אולפן, א' למידה. חוכמה, לא רגש, לא חוויות, לא ניסיון חיים, לא הרגלים, לא לחץ חברתי, לא כל מיני דברים שאני ספקתי מבחוץ. קודם כל, השכל של האדם הוא הכלי שלו לברר את המשמעות של החיים ולהיפגש עם החיים נכון. אבל אי אפשר להתעקע באלף באולפן. צריך להגיע לסברה, לשורש, לסיבה. צריך להבין את ההשלכות, צריך לראות את החילוקים. אם כן, אלף בינה. אבל מצד שני, זה שאנחנו אומרים שאלף זה אולפן, זה למידה, יש איזושהי למידה שהיא עוד לפני השכל. היא עוד לפני החוכמה במובן האנושי הרגיל. זה מה שהרב כותב במשפט הראשון. שימו לב, הברק הזה שהרב מדבר עליו. יסוד הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר. שזה כבר מביא לידי ביטוי יותר את הצד השכלי של האדם. כלומר, לא מתוך ההסתכלות הבהירה הראשונה לבדה. שהיא יותר מחוכמה, היא יותר מלמידה. תכף הרב יקרא לה עצם יסוד החוכמה. זה לא החוכמה. זה היסוד של החוכמה. נקרא זה במילים אחרות נשמה, שהיא עוד לפני השכל. יסוד הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר. כלומר, לא מתוך ההסתכלות הבהירה הראשונה לבדה, שהיא באה מתוך הברק הרוחני, זה מזכיר לנו קצת אורות התשובה, התשובה הפתאומית מלמעלה למטה, שהיא לא לפי סדר האדם, היא לפי סדר הבורא, מול התשובה הדרגתית, שהיא התשובה מלמטה למעלה, שהיא לפי הסדר של האדם. אז אם כן, קודם כל, מה שמניע אותנו מצד האמת, זה החוכמה האלוהית, הנקרא לנשמה, מה שאמר על קורא שכל עליון. מכוח ההערה הזאת מלמעלה למטה, של האלף האלוקי, אנוכי השם אלוקיך, אני מתחיל את האולפן שלי, את הלמידה שלי. בואו נדבר פשוט, אני מרגיש שאני מדבר יותר מדי דברים מופשטים. נגיד את זה ברור. מה הביא אותי למכון מאיר? הנשמה שלי. הקדוש ברוך הוא שאיר אותי, באלף ובעין. מה אני מתחיל לעשות כשהגעתי לפה? מתחיל ללמוד. מה אני מחפש? בינה. אם כן, הכל מתחיל מהאלף האלוהי של אנוכי השם אלוהיך, מהנשמה. מהמקום הזה באמת אני מתעורר. אבל הדרך שלי לקלוט את ההערה הזאת, להגיב אליה נכון וכו', היא דרך הלמידה, היא דרך השכל. והשכל הזה הוא לא אמור להישאר בשטחיותו, מה שקוראים לימוד בקיאות, אלא לימוד עיון. מה הסיבה של כל דבר? מה החלקים השונים של כל דבר? מה ההשלכות של כל דבר? זה נקרא בינה. אומר הרב פילי פלאות, אמרו התינוקות, אף על פי שכלפי חוץ, א', לימוד, חוכמה, ב', בינה, אל תשכח שכשאתה מגיע אל הבינה ואתה כל כך מחזיק מעצמך שאתה מבין את הסיבות של כל דבר ואתה יודע את ההשלכות של כל דבר והחילוקים השונים של אותו נושא כל כך בהירים לך ונהירים לך, אל תשכח שהכל מתחיל מאיפה? מהאלף האלוהי, מהאלף הנשמתי, אלף בינה. גם כשאתה מגיע לבינה מתוך הלימוד של האלף שלך, תדע לך שיש איזה אלף שהוא עוד לפני האלף שלך. הנה, בואו נקרא את זה. יסוד הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר. כלומר, לא מתוך ההסתכלות הבהירה הראשונה לבדה, שהיא באה מתוך הברק הרוחני של ההופעה העליונה, עצם יסוד החוכמה, לא החוכמה כפי שהיא מתגלה אלינו, תכף אולי נרחיב יותר, אלא מתוך השיפוט ההדרגי, הבא מתוך ניתוח הגיוני של הוצאה דבר מדבר, מושכל ומושכל, משפט ממשפט, באנו לבית המדרש להיות אנשים מתבוננים, להיות אנשים מבינים, להיות אנשים שמזהים סיבות, שורשים, עקרונות, אמיתות, ערכים, יודעים את הזוויות השונות של אותו ערך, אותו שורש, ואת ההשלכות שלו. אבל אומר הרב, אבל מאחר שהמהות העצמית של התולדה המושכלת, כשאדם כל כך שבוי בבינה, הוא כל כך בטוח שהוא יודע את כל הסיבות, והוא מבין את כל החלקים, והוא יודע את כל ההשלכות, הוא יכול לשכוח שבעצם הכל לא מתחיל מהבינה שלו, מהשכל שלו, אלא יש איזה א' שהוא הרבה יותר מהחוכמה שממנה הוא הגיע לבינה שלו. יש איזה א' אלוהי, אנוכי השם אלוהיך. אבל מאחר שהמהות העצמית של התולדה, שזה ב', הבינה, אבל מאחר שהמהות העצמית של התולדה המושכלת, מוכרחת היא להיות הולכת וכהה על ידי התרחקותה ממקורה, בואו נדבר מושגים רוחניים, במקום לזהות שהאני העצמי שלו זאת הנשמה, הוא חושב שאני העצמי שלו זה השכל, שהביא אותו לכל ההישגים שלו. בטח מה נאמר בתקופה שהשכל תופס מקום כל כך מרכזי בכלל על פני ההיסטוריה. שרב אלף השישי פתחו מנות החוכמה ומשהו לא שכל ומדע מדויק, אז כביכול הוא לא קיים והוא לא אמת. אבל מאחר שהמהות העצמית של התולדה המושכלת מוכרחת להיות הולכת וכה על ידי התרחקותה ממקורה. על כן אומר הרב נפלא, מוכרח הדבר שלא יעמוד המושכל במצב המורד שלו. אוי ואבוי אם אנחנו נתקע בבינה. ולא נבין שיש איזה אלף, אלף בינה. אלא שאחר שהובא לנו בגילויו, אלינו, במדרגה שלנו, על ידי הסידור ההדרגי מבחינתנו, התשובה הדרגתית זה הבינה, החלקים השונים, הסיבה והתוצאה, שאז השכל שלנו יש לו תפקיד מרכזי מאוד, חוזר הוא מחדש את אורו על ידי השבתו למקור מוצאו, לראשית החוכמה. לאלף, האלפה המקורית לגבי ערך ההבנה הדרגית. לכן הפשט עכשיו, אלף בינה זה נפלא. גם כשאנחנו בבינה, צריך לאלף את הבינה. צריך להגיד לבינה, תזכרי שאת נובעת מאלף. למרות שאני, במקום שלי, אני מהבינה. דרך אגב, זה מתאים מאוד לתינוקות. כי התינוקות הם עוד לא מספיק מבוגרים, ומספיק חכמים, ומספיק נקרא לזה בינתיים, מספיק מתבוננים, אלא הם עוד שייכים אל הערך האלוהי הראשוני הנשמתי שלהם. לכן אלף בינה, דרך אגב, לעניות דעתי זה הפשט ברשי, למד תורה. איך כל הנאיה כתוב ברש"י בשתי מילים? מה זה למד תורה? מצד האדם, הכל מתחיל מהשכל שלו, לימוד. אבל מצד הבורא, זאת מתחיל לפני השכל שלו, תורה. אז אם אתה תלמד את השכל העליון, למד זה בינה. זה האלף, זה החוכמה והבינה, האולפן והבינה שבמדרגת האדם. זה למד. תורה זה האלף במדרגת הבורא. זה התוך האלוקי, זה השכל העליון, זה השכל של ריבונו של עולם. זה תורה. למד תורה. כל מה שהרב אומר כאן בן, היה כתוב בשתי מילים ברש"י. למד תורה. הכוח המרכזי שיניע את האדם נכון על מסלול החיים הוא השכל. השכל הזה לא רק כהכרה ראשונה של חוכמה, אלא כהבנת הסיבות והתוצאות והחלקים השונים, ואז אדם יודע למקם כל דבר בפאזל הנכון. אבל תדע לך שכל זה מתחיל, גם כשהגעת לבינה, מאלף האלוהי. אלף את הבינה. תגיד לבינה, עם כל הכבוד לך, יש אלף שקודם לך. עם כל הכבוד, עוד משפט אחד, לבראשית ברא אלוהים עולם הטבע, ואחד מההופעות זה השכל האנושי בעולם הטבע, אולי ההופעה המרכזית, תדע לך שיש אנוכי השם אלוהיך. גם אם אתה רואה את האות ב' שמתחילה מכאן ולאבא, תדע לך שיש צ'ופצ'יק לאות ב' הזאת, ששם מתחבאת האלף. מי שזוכר כשהזכרנו את הכוזרי, על זה בנו ספר הכוזרי, על זה בנו כל ספר אמונה. תדע לך שלפני ההבנות השכליות שהאדם מוכרח לעשות, מוכרח, לא מחוויות רגשיות ולא מכל מיני דברים אחרים, לימוד שכלי, לימוד תורה. אני עושה תרגיל שאני עושה אותו כל שנה מתישהו. אפשר לקבל ליקוטי מוהר"ן? ליקוטי מוהר"ן? מה ביקשתי סך הכל? אז לפני, עד שיגיע ליקוטי מוהר"ן, לפני שאנחנו עושים את הבירור השכלי של כל דבר ולא באים להיפגש עם העולם ועם ריבונו של עולם במקום של רגש אלא במקום של שכל, תדע לך שיש עוד מציאות שלפני השכל. אם כן, למד בינה, אלף בינה, יש לזה שני ממדים. אלף בינה מצד האדם מלמטה למטה, מלמטה למעלה, שכל ראשוני ושכל יותר מתקדם של סיבה, תוצאה וחלקים שונים. זה ברמה של האדם. יותר מזה, כשאתה מגיע לבינה, וזה קורה המון פעמים, כשאדם מתפתח בשכלו, הוא יכול לשכוח שיש משהו, יש כוח, שממנו הוא מתחיל שהוא עוד הרבה לפני השכל שלו. אז לא באתי למכון מיר כדי שהשכל שלי יחזור בתשובה, למרות שאת עיקר העבודה אני אעשה דרך השכל שלי. אני לא נותן מכה מתחת לחגורה, זה מעל החגורה. שבת במכון מאיר זה האלף שלפני הבית. שבת במכון מאיר זה חלק אינטגרלי יסודי מאוד מבניין התורה של האדם. מכון מאיר זה לא אוניברסיטה מיום ראשון בבוקר, השיעור ברבע לתשע, עד יום חמישי בערב, נגיד השיעור נגמר ב-12 בלילה, ולהתראות. השבת היא האלף שלפני הבית. למרות שעיקר העבודה ברמה הכמותית מיום ראשון בבוקר עד חמישי בלילה, אנחנו נעבוד בעיקר דרך השכל, אם זה לימוד אמונה או גמרא או דברים אחרים. השבת היא, אפשר לומר, מנה מרוכזת של א', ועכשיו באמת מכה מעל החגורה. מי שלא בונה את הבניין הרוחני שלו כשהוא, תודה רבה, כשהוא נמצא פה בשבתות והוא בטוח שמיום ראשון עד יום חמישי הוא עושה את העבודה, הוא לא מבין שהוא נפל בדיוק במה שהתינוקות אומרים לו. תיזהר מהבינה, תיזהר לצטט את כל השיעורים בכיתת אמונה ישר והפוך, תדע בעל פה את הכל. תיזהר מזה, כי הכל מתחיל מאלף. אפשר להירשם לשבת עד יום רביעי בצהריים. יש סך הכל עוד 3 שבתות, כולל יום כיפור 4. שבת הקרובה כי תבוא, שבת אחריה בעזרת השם ניצבים ואילך, שבת אחריה עם ראש השנה שהיא שבת תשובה, ראש שנה חמישי שישי ושבת תשובה, ושבת אחרונה יום כיפור. שתי השבתות האחרונות היו הקדמה לפתיחה של המבוא של שבתות במכון מיר בחודש אלול. איפה א'? כולנו צריכים להתעורר. באמת. לפעמים אדם לא מבין מה זה, מה החשיבות של להיות פה שבת. תסלחו לי שאני מנצל את ההזדמנות, אבל זה חשוב מאוד. מה החשיבות להגיע אל הנשמה הזאת? רק בבית מדרש, ובפרט אולי עם אופי כמו במכון, אתה תקבל מה שאתה יכול לקבל, ולא תקבל מקום אחר. היית פה שבת? אחרי שבת ראשונה או שנייה נדבר. בסדר? לכן זה מאוד חשוב, האלף הזה. לכן בואו נסכם רגע. מצד האדם איפה הכל מתחיל? בחוכמה. לאן זה אמור להביא אותו? לבינה. בואו נדבר במושגים של לימוד גמרא. לימוד בקיאות, לימוד עיון. בסדר. מאיפה הכל מתחיל באמת? מהשכל האלוקי העליון, מהנשמה. ואם תגידו, זאת תפיסת הרב קוק, זה בית המדרש של מכון מאיר. אבל יש תפיסות אחרות. אז ברשותכם, תרשו לי לקרוא ליקוטי מוהר"ן. כתוב ליקוטי מוהר"ן, שלא תגידו, אני קורא מאורות הקודש. ולא תגידו, החלפתי את הכריכה. הנה כאן. פתיחה, אשריתם ממדרך ההולכים בתורת השם. נא לספור כמה פעמים, רבי נחמן מזכיר את המילה שכל. מי מוכן לספור? אלעד. אתה סופר? בסדר. אשריתם ממדרך ההולכים בתורת השם, כך מתחיל ספר ליקוטי מוהר"ן. דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות, וכל הבקשות שלנו מבקשים ומתפללים. תורה, הכוונה כאן לימוד תורה, עבודה שבשכל, עבודת השם דרך השכל. תפילה, עבודה שבלב, עבודת השם דרך הרגש. אז גם בווריאציה של תורה ושכל, תכף נראה שכתוב במפורש שכל הרבה פעמים. אבל בואו נתחיל לספור תורה. דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שלנו מבקשים ומתפללים. אם לא יהיה לימוד תורה, תפילות לא תעזורנה. ואכן, והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים להם ברוחני וגשמי. אני מדלג טיפה. כי התורה נקראת הילת האבים ויעלת חן שמעלה חן הלומדיה, ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. שתיים. עכשיו שימו לב, נתחיל מההתחלה, תזכור שיש שניים באפסנאות. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר. כבר הגענו לארבע. להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול. הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. וזה בחינת יעקב. כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה. כמו שכתוב, ראשית חוכמה. וזה בחינת ויעקבני זה פעמיים ותרגום אונקלוס וחכמני. וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. ואורך צדיקים, וזה בחינת ואורך צדיקים, הגענו ל-10 כבר? וזה בחינת ואורך צדיקים, כי אור נוגה הולך ואור נכונן, וזה בחינת חטא, לשון חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אז הוא אומר איך אפשר לזכות לו, ואז בסוף הוא אומר, נורא. אבל מי שאינו מקשר את עצמו, אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו שביזה את הבכורה. מהי הבכורה? השכל. שכתוב, האם וזה סבת הבכורה, עדיין הוא השכל כנל. וכו' וכו'. ועל ידי זה אני מדלג טיפה, ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. מדלג טיפה, אבל כן יעקב שהוא בחינת השכל כנל, כן זכה לכן. טוב, נראה לי מספיק. שיקום. ואז הוא מביא בכור שורו הדר לו. על כן אמר ביוסף, בכור שורו הדר לו, בכור הוא בחינת השכל, וזהו שורו מלשון שורו הביטו ראו, שור מלשון הסתכלות, וזהו שורו לשון הסתכלות, כי צריכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר כנל, וזהו הדר לו, תרגם אונקלוס, זיו ללשון אור, כי השכל מאיר לו בכל דבר. כבר התייאשתי לספור. אפילו במקום שהיה אופל וחושך, מאיר לו השכל, כשזוכה להסתכל על השכל שיש שם בכל דבר, הוא מקרב אותו לשם יתברך. עד לכאן הפסקה הראשונה, הפרק הראשון, הפסקה הראשונה והפרק הראשון בספר ליקוטי מוהר"ן. אם כן, אני מקווה שאני לא עדין מדי. מי שטוען שתורת ברסלב או ליקוטי מוהר"ן זה רגש, ולא שכחתי את הפסקאות האחרות, אבל צריך לגשת עליהם מהמקום הזה, ומה שרבי נחמן כותב על המחקרים זה בכלל דבר אחר לגמרי, לא קשור בכלל לפה. מי שטוען שתורת ברסלב היא רגש והיא חולקת על תורת הרב קוק במובן השכלי, אני אומר בזהירות, לא מדייק. לא לחינם זאת הפסקה הראשונה בספר ליקוטי מוהר"ן. ואיפה רבי נחמן למד את זה? לא יודע. יכול להיות שהוא למד עניה. א' בינה, הוא למד את הגמרא. אתם לא צוחקים אני אומר.
זה לא פרט.
כי זה אחרי. כן,
בוא.
זה מה שאני אומר, לכן לא צחקו. אבל הוא למד את הגמרא. א' בינה. אם כן, בואו נסכם. מאיפה הכל מתחיל באדם? מהשכל? לאיזה מדרגה הוא צריך להגיע בשכל? לא למדרגה של חוכמה בלבד, למדרגה של בינה. לכן אדם בא לבית המדרש, הוא ישקיע רבות בלימוד תורה. אבל הוא ישקיע רבות לא רק בהכרת האינפורמציה ברמה החיצונית של אוסף נתונים, אלא הוא יחפש את שורשי הדברים, את סיבות הדברים, את עקרונות הדברים, את עיקרי התורה. מהמקום הזה הוא יגיע לפרטים. זה מבחינת האדם, א', בינה. אומר לך הרב, אמרו התינוקות עוד משהו. שכשאתה מגיע לבינה, תיזהר לא להיות יותר מדי מעריץ את עצמך, שהגעת לכאלה תובנות ולכאלה השכלות ולכאלה חוכמות, ואתה כזה גאון גדול. א', זה מתחיל באלף של ריבונו של עולם, זה מתחיל בהברקה של החוכמה העליונה. אם כן, בואו נעשה סדר. נשמה, שכל ראשוני, שכל עמוק. זה המסלול שאנחנו עוברים דרכו. הערות, שאלות, אי הסכמות. בבקשה, מיכאל.
הדעת, זה התקן חיבור רגשי או
התקן חיבור שכלי? לא זה ולא זה. לא זה ולא זה. כשתתחתן, תדע מה זה, והאדם ידע את חווה אשתו. עכשיו אתה לא תדע? אין לך דעת. לא, אין לך דעת. עכשיו, אין לך דעת. דרך אגב, בואו נרוויח עוד משהו על הדרך, ממקום אחר לגמרי, הפוך עכשיו. הנציב, רק עוד חצי משפט. הנציב אומר, והאדם ידע את חווה, דיברנו על זה בשנה שעברה, והאדם ידע את חווה אשתו, כל זיווג מיני בין בעלי חיים, הוא לא תוצאה של שכל, חוכמה ודעת. אלא הוא יצר פיזי. אצל בעלי החיים אפילו חוק, אינסטינקט. אבל אצל בני אדם, הקשר הפיזי, בין זכר לנקבה, הוא בא ממקום של ידיעה. של חוכמה, של בינה ושל דעת. וואו וואו, איזה מחויבות, מה זה והאדם ידע? הרי השאלה הסמויה שנשאלת פה, למה התורה משתמשת בלשון ידע לזיווג פיזי בין איש לאישה? כי אצל בעלי החיים אין ידע. והאדם ידע את חווה אשתו. אישה בתולה ואיש לא ידעה. עץ הדעת טוב ורע. אז אם אנחנו יודעים את היחס הנכון בין טוב לרע, הטבעי, האלוהי וכו' וכו', ממילא אפשר להגיע לבי האדם ידע את חווה אשתו. עד שלא תתחתן, לא תדע. כשתגדל, תבין מה קרה. זה לא משפט מעליב.
יהיה בהמתנה.
בהמתנה, פוס. בבקשה, תומר.
אמרנו שבינה יתרה ניתנה לאישה, ושל האיש זה הדעת.
לא אמרנו, אמרנו שיש יתרון לאישה בבינה, ויש חיסרון לאישה בדעת. זה מה שאמרנו. כלומר, אדם ממין זכר הוא בדרך כלל יותר יציב. אני יכול רגע לעצור אותך שנייה? יש מסעדות, שמעת פעם על המקום הזה, מסעדה? כן, בית קפה קוראים לזה. יש בשנים האחרונות תפקיד שנקרא מערכת או מערח. מכיר את זה? יעיני, היא כאילו המערכת שלך. אז פעם דיברנו בשיעור באיזשהו מקום, לא זוכר בדיוק מה ומתי, איפה זה היה. אז, ודיברנו בדיוק על הדברים האלה, של בינה ודעת וכו'. אז הצביע מישהו, אומר, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. אני מערכת כבר 5 שנים. לא ידעתי מה זה בהתחלה, הסבירה לי. אני מערכת 5 שנים. תדע לך, ואז הוא אמרת לי את המשפט הבא, תדע לך, שאחוז המלצריות שבוכות בשירותים בממוצע בערב, בגלל שהאורחים מעליבים אותם, כי הם לא יושבים בדיוק בשולחן, והמנה מתעכבת, זה לא בדיוק מה שהם הזמינו, וכו', הוא פי כמה וכמה מאחוז המלצרים שבוכים בשירותים. כלומר, אדם ממין זכר בדרך כלל, הוא יודע לעמוד בלחצים. נגיד שאתה מלצר, עובד 2 במסעדה. היית בסדר עד היום, והיום נגיד עשית פשלה. שפכת יין על החצאית של האורחת. קורה דבר כזה, מה נעשה? קורה, הלכה החצאית. בסדר. עכשיו נגיד שאני עובד 200 ימים בשנה, נגיד שאני עובד 400 ימים בשנה. 1/400 עשיתי פשלה. אדם ממין זכר, אמור לעשות סטטיסטיקה, 1/400 זה לא נורא בכלל. סביר לגמרי. מזל שתגיד את זה שלא כמה פעמים קרה לי. ואדם מן הקבע, את החשבון השכלי הזה אני מקצין בכוונה, זה לא שחור לבן כמו שאני אומר את זה, אבל כעיקרון. השיקול, הסטטיסטיקה הזאת היא לא מצויה. אדם בא מהעבודה, הבוס זרק לו איזה מילה. אז מה זרק איזה מילה? אני עובד נאמן, אני בסדר גמור, היום זרק מילה. אדם מן הקבע חזר מהעבודה כשהבוס זרק איזה מילה. בדרך כלל. זה יכול להגיע לפירוק כללי. יכול, לא תמיד. אדם ממין נקבה פחות עומד בלחצים. הוא יותר בתנועה. אנשים דעתן קלה. מה התכונה של דבר קל? שהוא בתנועה. מה התכונה של דבר כבד? שהוא יציב. אדם ממין זכר הוא יותר כבד. יש לזה יתרון וחיסרון דרך אגב. אדם ממין נקבה הוא יותר קל. יש לזה יתרון וחיסרון. פה בהקשר הזה זה חיסרון. אנשים דעתן קלה. כן, עכשיו מה אתה רוצה להגיד?
דבר ראשון, מלצרתי יותר משנה, אז אני יכול להעיד שזה נכון.
דבר ראשון?
מלצרתי יותר משנה, אז אני יכול להעיד.
ממה?
אני אומר, מלצרתי יותר משנה.
לא ידעתי. שלא תחשבו שתכננו, אני לא ידעתי את זה. מלצרת יותר משנה.
אני יכול להעיד שזה נכון, עם
הבנות שבוחרות בשירותים.
זה נכון. מה פי כמה זה בסטטיסטיקה? גם גברים בוכים בלילה. רגע, אתה מה תפקידך, מארח או מלצר?
מלצר.
ואיך אתה יודע שהן בוכות בשירותים?
הן בוכות לך גם.
הן בוכות לך, הבנתי, בסדר. אז קודם כל יש לנו כבר תרתי, יש לנו כבר שתי הוכחות, האי ואתה, בסדר. אפשר לעשות שידור.
אמרנו שהדעת היא כוללת גם את הבינה וגם את החוכמה.
הדעת, הכתר במקורו, הוא קודם לחוכמה ולבינה, והדעת כתוצאה היא כוללת את החוכמה והבינה. כתר ודעת זה דומה. רק זה מלמעלה וזה מלמטה.
אז מה שאני לא מבין, אם הדעת היא כוללת גם את החוכמה ואת הבינה מסיבה כלשהי, לא משנה אם הכתר הוציא הכתר,
כן.
אז איך אנחנו יכולים להגיד שלאיש יש דעת, אבל לאישה יש...
בוא נגיד את זה אחרת. הבנתי, בוא נגיד את זה אחרת. לפי התורה, אדם שווה מה? אתה עכשיו כותב מילון של התורה. במילון של התורה אתה כותב את המילה אדם. עכשיו הגדרה, אדם שווה מה לפי התורה? זכר ונקבה. נכון? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, ויברא אלוהים את האדם לשון יחיד בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו לשון יחיד, זכר ונקבה ברא אותם לשון רבים. אם כן, אדם שווה זכר ונקבה. אם כן, מה קורה כשאנחנו מתחתנים? עד שהאדם לא מתחתן, חסר בו צורת אדם. חוכמה יש לה ויש לו, בינה יש לה, דעת חסר, בינה אין לו, דעת יש, לא. מה קורה, רק שנייה, מה קורה כשמתחתנים? מחברים, חב"ד. חוכמה, בינה, דעת.
אבל אני לא מבין איך אפשר להגיד שיש לו דעת ואין לו בינה, אנחנו אומרים שהדעת מורכבת מבינה.
לא, עוד פעם, דעת במובן הזה של יציבות. עכשיו, יכול מאוד להיות שהיציבות שלו היא באמת דילגה לאיזשהו שלב של עומק, של הבנה. דרך אגב, הדגשתי מקודם, לאו דווקא במובן השכלי. קוראים לזה היום אינטליגנציה רגשית. לאו דווקא במובן השכלי, אינטליגנציה זה גם בא לידי ביטוי בצורות אחרות. אז זה לאו דווקא ברמת הידיעה והאינפורמציה והעמקה של הידיעה הזאת, הבנת ההשלכות והכרת החלקים השונים. שלושת החלקים של הבינה. זה יכול לבוא גם ממקומות יותר אחרים אצל האישה. זה עובר גם דרך השכל, אבל לא רק. אבל בקטע הזה באמת יש לה חיסרון, כי חסר לה הדעת. בואו נדבר ברור, הבעל יביא הביתה יציבות, קביעות, ביטחון, אלישך תשוקתך אומר הנציב, אישה משתוקקת אל בעלה כי הוא נותן לה ביטחון, יציבות וכו'. ומצד שני, זה מה שאמור להיות, ומצד שני, היא נותנת לו בינה. התבוננות יותר מעמיקה, תשומת לב יותר דקה, הכרת הדברים יותר בפנימיות שלהם, והכרת ההשלכות שלהם. כל אדם נשוי יודע שזה אמת. אישה זה לא רק מציאות פרקטית שמכינה צ'ונט לשבת. משהו הרבה יותר עמוק מזה.
כלומר, הדעת של האיש היא חסרה את החלק של הבינה?
נכון, נכון. לכן אדם, אדם בלא אישה, אומרת הגמרא, אינו אדם. הריני להתקן שזה נפסק להלכה ברמה. אבן העזר, סימן א' הלכה א'. אדם בלא אישה אינו אדם. ולא ברכה, ולא חומה, ולא תורה. כל זה גמרא מסכת יבמות, מביא הרמה להלכה. אם כן, מצוות עשה, אומר השולחן ערוך, לישא אישה כדי לפרוד ולרבות, זה הצד של המשך התולדות, הדורות הבאים, אומר הרמ"א, תדע לך שגם לזוגיות עצמה יש ערך. אדם בלא אישה אינו אדם. וכו'. בסדר? רצית משהו? מישהו רצה לומר משהו מכל? בבקשה, מי זה? כן, יעקב, בבקשה, כן. דעת עליון, זה מה שדיברנו פה, כתר. זה האלף של אנוכי השם אלוהיך. בארץ אנחנו מסוגלים להגיע באיזושהי מידה לחשיפת הנשמה שלנו. עם מה אנחנו יוצאים מפה עכשיו אחרי שעה? בואו רגע נהיה מאוד, אני רוצה שלא נלך לאיבוד. בואו נהיה ממש. עם מה אנחנו יוצאים מפה? עם הבנה שהדרך שלי להכיר את התוך האלוהי שבי, את הנשמה שבי, שהיא האלף, קורא לה המהר"ל שכל עליון, אתה תקרא לזה דעת עליון, הקבלה קוראת לזה כתר, הרב קורא לזה כאן, הברק הרוחני של ההופעה העליונה, עצם יסוד החוכמה, הדרך לחשוף את הנשמה שלי, היא עוברת דרך השכל שלי. אפילו בליקוטי מוהר"ן זה כתוב. המילה אפילו היא מביישת את רבי נחמן, אבל אולי בדור הזה צריך להגיד את זה. זה עובר דרך השכל והלימוד. ואני לא יכול להסתפק בלימוד שטחי. אני חייב להגיע לבינה. אבל גם אחרי שהגעתי לבינה, ואני יכול לשכוח את התוך האלוקי, את הנשמה שבי, כי אני מאוד מאוד חכמולוג, קוראים לזה היום, אני צריך לזכור שבעצם המקור של הכל זה א', האלוקי. אז אני מבחינתי יעשה את העבודה שלי מלמטה למעלה, א', בינה. לימוד, חוכמה ובינה. ואני אזכור תמיד, גם שהגעתי לבינה, שהכל מתחיל מא' של ריבונו של עולם. בואו נקרא את זה שוב ברשותכם. א', ב', א', בינה. יסוד הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר. כלומר, לא מתוך ההסתכלות הבהירה הראשונה לבדה, שהיא באה מתוך הברק הרוחני של ההופעה העליונה, עצם יסוד החוכמה, אלא מתוך השיפוט ההדרגי מצד האדם, הבא מתוך ניתוח הגיוני של הוצאת דבר מדבר, מושכל ממושכל ומשפט ממשפט. אבל מאחר שהמהות העצמית של התולדה המושכלת היא הרבה יותר מאשר השכל, יש כאן איזה מהות קודמת, אבל מאחר שהמהות העצמית של התולדה המושכלת מוכרחת היא להיות הולכת וכהה על ידי התרחקותה ממקורה, ככל שאתה יותר מתרחק מהאלף, אז אתה יכול לשכוח את האלף. על כן מוכרח הדבר שלא יעמוד המושכל, השכל, הבינה, במצב המורד שלו, בירידה שלו, שכביכול הכל מתחיל ונגמר בשכל האנושי, בהבנות שלי, בתובנות שלי וכו'. על כן מוכרח הדבר שלא יעמוד המושכל במצב המורד שלו. אלא, אז מצד שני נוותר על השכל? לא נוותר. אלא שאחר שהובא לנו בגילויו של השכל, על ידי הסידור ההדרגי, של הכרת הסיבה והתוצאה והחלקים השונים, לכן דרך אגב ניתוח בעיה זה משקיר לנו גם באימה שמנתחים אותה לנתחים, וכל נתח, כל חלק עומד בפאזל במקום המדויק שלו, חוזר הוא ומחדש את אורו על ידי השבתו למקור מוצאו, לאלף. אבל לאלף האלוקי, לא לחוכמה שלי, לאנוכי השם אלוהיך שהוא עוד לפני החוכמה שלי, לראשית החוכמה, לאלף האלפה המקורית. דיברנו הרי על מקוריות והסתעפות, הנה, האלף הוא המקורי, והבינה היא הסתעפותי, הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע אל המקורי, דרך ההסתעפותי, אבל כשהגענו להסתעפותי, לא נשכח את המקורי. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, שהוא יסביר את זה אולי ממקום אחר, קשור לראש השנה. כתוב כידוע בספר תהילים בחצוצרות וכל שופר, הריהו לפני המלך השם. צריך להזכיר את זה כל שנה בימים האלה, ובכלל כל החיים אולי. בחצוצרות וכל שופר אריהו לפני המלך השם. כן, אנחנו צריכים להריע לפני הקדוש ברוך הוא בשני כלים. בתלי הנקרא חצוצרה ובתלי הנקרא שופר. סתם להשכלה, או לא סתם, להשכלה כללית. במקדש היו זמנים שבאמת תוקעים בשופר ובחצוצרה. היו זמנים שחצוצרה מעריכה ושופר מקצר. כי עיקר היום, עיקר הדין, עיקר החידוש של היום זה החצוצרה. צריך נבין מה המשמעות. והיו זמנים שעיקר עניינו של יום זה השופר, אם כן שופר מעריך, חצוצרות מקצרות. למשל היום שאנחנו תוקעים בראש השנה רק בשופר, חסרה לנו החצוצרה. ומראה בעזרת השם בני המקדש, ישמע כל שופר וכל חצוצרה. אלא ששופר מעריך וחצוצרה מקצרת. בסדר. אם כן אנחנו צריכים להריע לפני השם בחצוצרה ובשופר. שואל הרב מאמרי ראייה, מה זה שופר, מה זה חצוצרה? משמע ששופר לבד זה בעיה. וגם חצוצרה לבד זה בעיה. למה צריך את שניהם? אומר הרב, בדיוק מה שכתוב פה. שופר זה הקול הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא מבחינה מוזיקלית. אתה חותך קרן של איל, נופח בתוכו אוויר, יוצא קול. מוזיקה אלוקית אורגינל. האדם לא עשה שום פעולה. לא שיבח את הקרן, הפוך. כי ידוע לנו שאם אתה בתוך הקרן מכניס כל מיני חומרים שמשנים את כל השופר הטבעי, השופר הזה פסול. אני רוצה להשביח את השופר, לעשות אותו מזהב, מצופה מבפנים ומבחוץ מזהב. מבחוץ יכול להיות בסדר, מבפנים? בעיה. כי זה משנה את הקול האורגינלי של השופר. אם כן, הקול הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע, המוזיקה הטבעית, הפקולטה למוזיקה של ריבונו של עולם, זה קול השופר. לעומת זאת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שכל, אמר לו, קח את חומרי הגלם שבראתי בעולם, תשביח אותם, תפתח אותם. הגבול הוא כמובן ללחות כליים. אל תחלי מה שאמרתי לך לא להחלי, אל תחבר מה שאתה רוצה לחבר. אבל תיצור מחומרי הגלם שהבאתי לך, שבראתי לך, שנתתי לך, תיצור מהם חצוצרה. אם כן, אנחנו צריכים להריע לפני השם, אומר הרב שם מאמרי ראייה, גם בקול האלוקי הטבעי כפי שהוא נברא, וגם בקול האלוקי המשתבח על ידי בני אדם, הנקרא חצוצרה. אומר הרב, אם אנחנו נשאיר את העולם בחינת כל שופר, אם נדבר מושגים שטחיים, נחזיר את העולם כפי שקיבלנו אותו. אדם בא לעולם, חי 80 שנה והחזיר את העולם כפי שהוא קיבל, לא פיתח פה כלום. קיבל שופר, החזיר שופר. איזה חצוצרה שיבחת את העולם? מה תיקנת בעולם? מה העולם אחריך שהוא לא היה לפניך. לא יכול להיות שאדם לא השאיר איזה רושם בעולם. לא עשה איזה טוב בעולם. השארת כאן איזה נחלה. אז מצד אחד אנחנו חייבים לקחת את השופר האלוקי ולהוציא מנו חצוצרה. מצד שני, וכאן הסכנה הגדולה שהרב אומר, הסכנה הגדולה שמרוב שאנחנו ממציאים חצוצרות, מה יקרה איתנו? נשכח את השופר. מרוב שאנחנו עסוקים בפיתוח העולם, שבא לידי ביטוי בשכל האנושי, מרוב שאנחנו כל כך בינתיים, בינה, 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 נשכח את האלף. נשכח את השופר. ראש השנה זה היום שבו נברא העולם, לפחות לפי אחת, נברא האדם, לפחות לפי אחת הדעות. זה היום שבו אנחנו מזהים את הטבע האלוהי, כפי שמופיע באדם, בטבעיותו, בבהירותו. יש ירושלמי שאומר, לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיה שלו. לא במהרה אדם נופל ביום ההולדת שלו. יום ההולדת שלו זה הזמן שבו מתעורר הגרעין הראשוני הפנימי שלו, שהוא הנשמה האלוקית שלו. השופר שלו מתעורר. כשאנחנו שומעים כל שופר, אנחנו בעצם שומעים את השופר שבתוכנו. כל החיים התבלבלנו מהחצוצרה. כל השנה התבלבלנו מהחצוצרה. עכשיו אנחנו שומעים את השופר. לכן גם בזמן שהמקדש קיים, חצוצרה מחצרצת, אבל שופר מעריך. כי עיקר עניינו של יום, מצוותו של יום בשופר. לכן התפקיד שלנו, להריע לפני המלך בחצוצרות ובכל שופר. אבל אנחנו רוצים להגיע אל החצוצרה, אל הבינה, אבל לא לשכוח את האלף, את השופר. בואו נסיים. על כן, מוכרח הדבר שלא יעמוד המושכל במצב המורד שלו, אלא שאחר שובה לנו בגילויו על ידי הסידור ההדרגי, חוזר ומחדש את תורה על ידי השבתו למקור מוצאו, לראשית החוכמה, לאלף, האלפה המקורית לגבי הכוונה הדרגית. ובאו ילדי פלא אלה, בכישרונם העצמי, זה התינוקות, שאלף נמצא אצלם בצורה מאוד בהירה, נמצאת אצלם, בפני חמה שלהם, להורות שאנחנו נלמד מסדר הביטוי של אלף בית, לאלף את הבינה. אם כן, באנו לבית המדרש, לומדים תורה, חוכמה. רוצים להגיע להעמקה של תורה, עם כל ההשלכות, עם כל החילוקים, בינה. אבל גם כשהמסלול שלנו הוא חוכמה ובינה, לא נשכח את האלף שממנה הכל מתחיל, שזאת הנשמה. לאלף את הבינה, להוסיף לעצמה מצמיחת מקורה, אלף בינה. ברור היה? לא מופשט מדי? ברור. שר כוח.